בעזרת השם נתבונן קצת בכמה נקודות בפרשת השבוע, פרשת לך לך, הפרשה שמתחילה את הסיפור של האבות, אברהם, יצחק ויעקב. הפרשה מתחילה באברהם אבינו. אברהם אבינו היה אדמור מאוד גדול בחרן. כתוב במדרש שלאברהם היו אלפים של תלמידים ולשרה היה אלפים של תלמידות, והקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, הוא היה בן 75, הוא אומר לך לך. לאן ללכת? הוא אמר אל הארץ אשר הרקע. הוא לא מגלה לו לאן ללכת, הוא לא מגלה לו מה היעד, אלא אומר לו צא למסע, ויום אחד אתה תגיע לאן שאתה, אמור להגיע. וזה חז"ל אומרים שזה הניסיון הראשון של אברהם אבינו. דבר ראשון, מה שלומדים, זה בפשטות הדברים, הרי לכאורה יש פה שאלה. יש פה שאלה. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אני רוצה שאתה תעזוב עכשיו את כל מפעל החיים שעשית במשך הרבה מאוד שנים. בנית פה מפעל חיים גדול, אתה נקרא אדמור גדול, אבל אתה עכשיו צריך ללכת בדרך חדשה. לכאורה, בסדר, אז תגיד לאברהם אבינו לאן ללכת. הוא לא אומר לו לאן ללכת, הוא אומר לו אני אראה לך כבר לאן ללכת. טוב, מחר בבוקר שאברהם אבינו אורז את החמורים, את הגמלים, שם את הציוד, לוקח את שרה איתו, לאן הוא אמור ללכת? לאיזה כיוון הוא אמור ללכת? הקדוש ברוך הוא לא אומר לו. הוא קם בבוקר, אברהם אבינו, מתפלל שחרית, ועכשיו צריך להאיר לו בדעת כיוון הליכה. הוא באמת מאיר לו עכשיו על היום הזה לאיזה צד ללכת. מי חרן לכיוון של ארץ ישראל? זה הולך דרומה. חרן היום זה בגבול של צפון עיראק, בגבול של טורקיה. אז הוא מתחיל ללכת לכיוון דרום. הוא הולך, כמה יכול ללכת ביום אחד? 30 קילומטר, 20 קילומטר, הלך. מה יהיה מחר בבוקר? הוא לא יודע. הוא לא יודע לאן הוא הולך, והוא לא יודע גם לאן הוא עומד להגיע. מדוע הקדוש ברוך הוא עשה לו את הדבר הזה? רש"י מביא תשובה, כדי להרבות את שכרו, שקשה לו, הדרך הרבה יותר קשה, כשאדם לא יודע לאן הוא צריך להגיע. אז כדי להרבות את שכרו, הוא לא מגלה לו. אבל רבי נתן כותב בספר ליקוטי הלכות, שמכאן נלמד יסוד מאוד גדול. בעזרת השם, כמה שנספיק ללמוד על כל העניין של האבות, יש כלל גדול. מעשה אבות, סימן לבנים. מה הכוונה? כל מה שקרה לאבות, אברהם, יצחק ויעקב, זה קורה לכל אחד מאיתנו, בכל הדורות. פה אנחנו לומדים יסוד מאוד גדול. לפעמים יש בחינה כזאת שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם, לך לך מארצך, ממולדך, מבית אביך. לך למקום חדש. יש, החיים שלנו הרבה פעמים מורכבים משינויים, יש שלבים בחיים שיש שינויים מאוד גדולים. זה יסוד בחיים. צריך לדעת, החיים הם לא, ברוך השם, הם לא חדגנים. זה לא ששבתי, אתה ילך כל החיים בדרך אחת, בלי, לא, הולך להיות שינויים כאלה, שאדם עוד לא יודע איזה שינויים הולכים להיות. ומישהו אמר לי, זה כמו גלגול חדש לגמרי, כאילו הוא נולד מחדש, והוא מציאות חדשה לגמרי. זה יסוד. זה יסוד שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו. אבל פה התורה מרמזת, מלמדת אותנו יסוד מאוד גדול. יש הרבה פעמים שאנחנו צריכים לעשות את השינוי, והקדוש ברוך הוא לא מגלה לנו לאן אנחנו הולכים להגיע. ואז יש קושי שהאדם מתעורר בתוך האדם חששות ופחדים, לאן אני הולך? לאן אני אגיע? מה הולך להיות עם זה? הרבה פעמים רואים את זה, אנחנו רואים את זה הרבה פעמים הלכה למעשה בדרך התשובה של האדם. אדם חי במציאות מסוימת. פתאום הוא שומע את הקריאה לך לך, לך תשנה את החיים שלך, הכוונה זה איזושהי הרגשה, התעוררות בתוך האדם, לעשות שינוי בחיים שלו, וזה ברוך השם, היום בדור שלנו אנחנו רואים שזה קורה הרבה מאוד הדבר הזה, אבל בכל אופן מיד גם יש ניסיון. הניסיון הוא שאדם לא יודע, לאן הוא הולך בעצם. הוא מרגיש בתוכו שהוא צריך לעשות שינוי, משהו פה חדש מתעורר ומתגלה בתוך האדם, אבל משמיים לא מגלים לאדם לאן הוא צריך להגיע, וזה פחד גדול מאוד. כי אחד הדברים שנותנים לנו ביטחון זה שאדם יודע איפה אני גר, איפה הביטחון שלי מבחינת הכלכלה, הפרנסה וכן הלאה, עם איזה אנשים אני בקשר. אמר לי פעם, זה פסיכולוג מאוד גדול, שאנחנו לא יודעים עד כמה הדברים האלה נותנים ביטחון לאדם. הוא אמר לי, אמר לי שאפילו החנות בקולת שאדם נוהג לקנות בה בקביעות, זה גם נותן לו איזו הרגשה של ביטחון. יש פה דבר קבוע, הקביעות נותנת ביטחון לאדם. פתאום אומרים לאדם, תשנה את כל דרכי חייך. לאן אני אגיע? אדם לא יודע. לא מגלים לאדם משמיים. וזה הניסיון הראשון של אברהם אבינו. לך לך, תעזוב את כל מה שעשית, כל מה שפעלת, לך עכשיו למקום חדש לגמרי. הוא מגיע לארץ כנען. מסר את הנפש, הוא מגיע לארץ כנען. מה קורה ברגע שהוא מגיע לארץ כנען? אז הוא מתחיל ללכת, הלוך ונסור הנגבה. התחנה הראשונה של אברהם אבינו, זה היה בשכם. וזה, בעזרת השם, באחד השיעורים הקרובים נדבר על זה, ששכם זה התחנה הראשונה של ארץ ישראל. שלוש פעמים ראינו את זה. אברהם אבינו, המקום הראשון שהוא חונה בארץ ישראל זה בשכם, ושם הוא בונה מזבח, אל השם הנראה אליו. כאשר יעקב אבינו חוזר אחרי 22 שנה מחרן, התחנה הראשונה שלו זה גם כן שכם, ופעם שלישית שאנחנו רואים שכל ההתחלה זה משכם, זה שיהושע בן נון, עם עם ישראל, חצו את הירדן. באמת איפה הם חצו את הירדן? חצו את הירדן במקום שנקרא גלגל, שזה ליד ים המלח. המקום באזור שהירדן נשפך לים המלח, ליד יריחו. משם עד שכם זה בערך 60 קילומטר. לכאורה, איפה הם חנו? הם חנו ליד יריחו, בגלגל. בגלגל זה היה מקום שקרוב ליריחו. אבל כתוב בגמרא, במסכת סוטה, הגמרא אומרת, באותו יום שחצו עם ישראל את הירדן, יהלכו כולם ביחד עם ישוע בן נון עד שכם, הקימו שם מזבחות, אמרו שם ברכות וכללות, עשו שם טקס שלם, משם חזרו בחזרה לגלגל והתחיל הכיבוש של ארץ ישראל. שלוש פעמים אנחנו מוצאים, אצל אברהם יעקב ואצל ישוע בן נון אנחנו מוצאים שההתחלה של ארץ ישראל זה בשכם. אברהם אבינו הגיע לשכם והתחיל הלוך ונסוע הנגבה. משכם הוא מתחיל ללכת לדרום, הגיע לאזור באר שבע. בסך הכל הוא לא היה הרבה זמן בארץ, אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל זה עניין של בין שבועיים לחודש. הוא רק הגיע עכשיו לארץ ישראל. מה כתוב? הלוך ונסוע הנגבה, מה קרה? והיה רעב כבד בארץ. וירד אברהם מצרימה. עכשיו הוא מסר את הנפש, הוא לא ידע לאן הוא הולך, ויתר על הכל, התחיל ללכת, הגיע לארץ ישראל. כשברגע שהגיע אז, ארץ כנען אז, שזה ארץ ישראל, הגיע, הקדוש ברוך הוא אמר לו, זה הארץ. לכאן, אמרתי לך, אשר הרקע, עכשיו אני מראה לך. מראה לך את קדושת הארץ, ואז אברהם אבינו מתחיל להשיג שארץ כנען, אז, וארץ ישראל היום, זה מקום אחר לגמרי. כתוב, הזוהר הקדוש ורבנו הרי מסבירים את זה בעריכות גדולה מאוד, שאברהם אבינו ראה את סוד כל מקום ומקום. הוא ראה שעניין של ארץ ישראל, מבחינה רוחנית, זה מקום אחר לגמרי. ברוך השם, אז הוא הגיע, מסר את הנפש, הוא הגיע. ברגע שהוא מגיע לארץ, לא עבר חודש ימים, מה קורה ברגע שהוא מגיע לארץ? והיה רעב גדול בכל ארץ כנען. כתוב במדרש שזה פעם ראשונה שהיה בעולם רעב. הרעב הראשון בעולם היה אז הרעב של אברהם אבינו. ולא רק זה, שהרעב לא היה בשום מקום בעולם, רק בארץ כנען היה הרעב. מה צריך אברהם לעשות? אין ברירה, אין מה לאכול. צריך לרדת למצרים. עכשיו הוא מתחיל להתלטל את כל הדרך, מבאר שבע עד מצרים, צריך לחצות את כל המדבר. הוא צריך לקחת את שרה עמנו, את לוט, את כל הרכוש שלהם, את הכל, להתלטל עד מצרים. אומרים חזל, זה הניסיון השני של אברהם אבינו. הניסיון השני של אברהם אבינו, זה היה והיה רעב גדול בארץ. בוא נתבונן קצת, מהו הניסיון של אברהם אבינו בעצם בעניין הרעב. חזל אומרים, הניסיון הראשון היה לך לך. שהקדוש ברוך הוא לא גילה לו, אמר לו תתנתק מהכל, תעזוב את הכל, לוותר על כל מפעל חייך, תתחיל דרך חדשה לגמרי. זה הניסיון הראשון. הניסיון השני של אברהם אבינו, זה עכשיו, כמו שאמרנו, הרעב שהיה בארץ כנען. לכאורה, יש פה שאלה שבאמת המפרשים שואלים אותה. הרי לפני שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, לך לך מארצך ומולדתך, לא, זה לא כתוב בתורה, אבל במדרשים, יש לנו תורה שבעל פה. שמשה רבנו קיבל תורה, הוא קיבל תורה שבכתב, הוא קיבל תורה שבעל פה. בתורה שבעל פה מספרים לנו שלאברהם אבינו כבר היה קשיים וניסיונות קודם לכן. ומה היה הניסיון הגדול ביותר שאנחנו יודעים שהיה לאברהם אבינו? שהוא מרד במלך הכי גדול שהיה בעולם, נמרוד. זה לא היה דבר פשוט, אברהם אבינו היה עם אומץ גדול מאוד, היה אמיץ מאוד. הוא בא, לקח, וכל העולם, כל המדינה שבה הוא היה, כולם היו עובדי עבודה זרה, ללא יוצא מן הכלל. הוא אחד, יחיד היה, שלא היה עובד עבודה זרה, שבר עליהם תפסילים, מרד את כל התרבות שלהם, כל ההשקפה שלהם מרד. נמרוד אמר לו, אברהם, אם אתה לא חוזר בך, אני אורג אותך. על מה הוא עשה? אז הוא אמר לו, אני לא מפחד ממך, מי אתה? אתה אין לך כוח להרוג, אין לך כוח להמית, יש אלוהים שבשמיים, רק בכוחו. מה הוא עשה? נמרוד, זרק אותו לכבשן האש, היה לו נס, הקדוש ברוך הוא הציל אותו. שימו לב שחז"ל לא מונים את עניין כבשן האש, ובאור כסדים לא מונים את זה כאחד הניסיונות של אברהם אבינו. מדוע לא? מדוע לך לך זה ניסיון. ארץ כנען שהיה רעב זה ניסיון. ועוד, ומכאן מתחילים הניסיונות. זה לא נקרא ניסיון אצל אברהם אבינו. מה שהוא הסכים שנמרוד יזרוק אותו לכבשן האש, ואברהם, נכון, נעשה לו נס, אבל הוא לא ידע שיעשה לו נס. אברהם אבינו לא הלך לכבשן האש על דעת זה שיעשה לו נס. אלא הוא אמר, בשביל האמת אני מוכן למות. חז"ל לא קוראים לזה בכלל ניסיון. לכאורה, מדוע לא? מדוע העניין של אור כסדים זה לא נקרא ניסיון אצל אברהם אבינו? או כתוב, כמעט כל המפרשים מסבירים את זה, יסוד מאוד גדול בדבר הזה. המדרגה הרוחנית של האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, הייתה מאוד גבוהה. בשבילהם למסור את הנפש ולמות לכבוד הקדוש ברוך הוא, זה בכלל לא בגדר ניסיון. אצלם זה דבר פשוט. אם יש פה אמת, והקדוש ברוך הוא רוצה שאני אמסור את הנפש על האמת הזאת, זה לא ניסיון אצלהם בכלל. זה פשוט אצלהם ליפול לתוך כבשן האש, לא היה קשה לאברהם אבינו. אז אם כך, מה כן נקרא ניסיון אצל אברהם אבינו? אז פה לומדים יסוד מאוד גדול. הקדוש ברוך הוא מוליך את אברהם אבינו בדרך שלאברהם אבינו יש קושיות עליו. הרי אתה אמרת לי, בניתי בשבילך, לכבודך, בניתי מפעל חיים. הקמתי חצר של חסידות הכי גדולה בעולם. כל העולם, עובדי עבודה זרה, מסרתי את הנפש, קירפתי אנשים, עשיתי אלפים של תלמידים, אלפים של תלמידות. אתה בא ואתה אומר לי, תעזוב את הכל, כאילו לא היה שום דבר, אני מתחיל עכשיו דרך חדשה לגמרי. זה מתחיל להיות גדר של ניסיון אצל אברהם אבינו. מדוע זה ניסיון? כי לכאורה, מה מתעורר פה השאלה? למה הקדוש ברוך הוא אומר לי לעשות דבר שלכאורה זה נגד מה שאני מבין שזה רצונו? רצונך שאני אקרב אנשים. עכשיו אתה אומר לי, תוותר על הכל לערב דרך חדשה. זה מתחיל להיות ניסיון. אבל אחרי שאברהם אבינו עושה את המסירות נפש הזאת, והוא מגיע אל הארץ שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו, שאני אראה לך, וזה הארץ המיועדת לאברהם אבינו ולכל צאצאיו, כי הקדוש ברוך הוא הבטיח לו את זה. בברית בין הפטרים הוא הבטיח לו את הארץ הזאת. אם כך, אז אם כך, הגעתי לפה, מסרתי את הנפש, מה קורה? אני עשיתי במסירות נפש את רצונך. מה אתה עושה כנגד זה? אתה מביא רעב. פעם ראשונה בעולם יש רעב. הרעב בכל העולם רק בארץ כנען. זאת אומרת שבעצם מה אתה עושה? אתה מגרש אותי מארץ כנען. הגעתי לפה ועכשיו אתה מגרש אותי מארץ כנען. אברהם אבינו צריך ללכת כמה שבועות לחצות את כל המדבר. את כל מדבר סיני יחד עם שרה. מה הניסיון בזה? הניסיון בזה זה לא אם לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא לא לעשות. הניסיון בזה לא להקשות קושיות על הקדוש ברוך הוא. למה אתה עושה לי כאלה דברים? אני הרי כל כולי מוסר את הנפש בשבילך, ואני רואה כביכול, אני לא מבין מה אתה רוצה ממני. אתה כביכול סותר את עצמך. אמרת לי, לך לארץ נען, לארץ אשר אראך, הלכתי, נסעתי את הנפש, הגעתי. איך שהגעתי, מיד אני כבר חייב ללכת מפה, ואני יודע שאתה עושה את הכל. איך אתה מבקש ממני מצד אחד, ואני מבין שאתה רוצה להתחיל איתי בדרך חדשה, להתחיל בשבילי דרך חדשה לגמרי, פתאום אתה מגרש אותי מהדרך הזאת. מה קורה פה? כל ההליכה של אברהם אבינו למצרים, וצריך לדעת שמצרים הייתה ארץ עם טומאה מאוד גדולה. זה לא היה פשוט להיכנס למצרים. כמו שגם אנחנו רואים את זה. איך שהוא הגיע, לקחו לו את שרה. מיד לקחו לו את שרה. כל זה שעובר כאלה טלטולי דרכים, וכזה ניסיון גדול שבא פרעה ולקח את שרה, אומנם הכל נעשו ניסים, אבל בכל אופן, כמה עוגמת נפש, כמה צער אברהם אבינו סובל, מה הניסיון שלו? לא להקשות שום קושייה על הקדוש ברוך הוא. זה הניסיון הכי גדול. לא להקשות קושיות על הקדוש ברוך הוא, זה יותר קשה ממה שהאדם צריך למסור את הנפש לכבוד הקדוש ברוך הוא. למסור את הנפש, מוסרים את הנפש. פעם אחת מוסרים את הנפש. אבל שהקדוש ברוך הוא כביכול סותר את עצמו, ולא מבינים מה הוא רוצה מאיתנו, ולהגיד, פה לבוא לנקודה של הכנעה פנימית, להגיד, אני בן אדם, אני לא מבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה, אבל אם ככה הקדוש ברוך הוא רוצה, ודאי שזה הכי טוב בעולם, ואני שותק לקושיות האלה שמתעוררות, השתיקה הזאת, זה הניסיון של האבות הקדושים. להגיע למצבים שלא מבינים מה השם רוצה, להתבלבל בתוך כל זה, ולדעת, ואף על פי כן, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, בורא העולם, וכל מה שהוא עושה זה הכי טוב שבעולם, לשתוק, זה הקושי הכי גדול. מה, הניסיון הראשון של אברהם אבינו אמרנו, לך לך מארצך, מולדתך ומבית אביך. מהו הניסיון העשירי, שהוא הניסיון האחרון של אברהם אבינו? לך לך, קח את בנך את יחידך, ולך לך אל ארץ המוריה. מה זה? עוד פעם לך לך. שלושה ימים אברהם אבינו הלך מבאר שבע עד הר המוריה, שזה הר הבית, כדי להקוד את יצחק. כל השלושה ימים האלה, כתוב, אומרים חז"ל, איזה קושייה עצומה יש לאברהם אבינו על הקדוש ברוך הוא. מה הקושייה? הרי כשנולד יצחק, אברהם אבינו כל ימי חייו עד גיל 100 רק מחכה ליצחק. הוא יודע שיצחק זה התכלית שלו בעולם. מדוע? כי הוא צריך להוליד את עם ישראל. האבות צריכים להוליד את עם ישראל. ביצחק יקרא לך זרע. הקדוש ברוך הוא מבטיח לו. אחרי 100 שנה, אומר לו, עכשיו יוולד לך הבן שבו בעצם כל ההמשכיות, כל העבודה שלך, הכל זה יעבור דרכו. וזה יצחק. וביצחק יקרא לך זרע, ואומר לו, ויהיה לך עם שלם. עם שלם הולך לצאת מיצחק. הוא שומע את זה. בגיל 100 הוא מקבל את יצחק, נולד יצחק, אברהם אבינו היה כבר בן 100, איזה שמחה, יש לו שהוא עכשיו יש לו את יצחק. בגיל 137, יצחק היה כבר בן 37, יצחק עדיין לא נולד, עדיין לא התחתן, אין לו ילדים ליצחק, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? קח את בנך, את יחידך, את יצחק, ועלהו לי לעולה לאחד הערים אשר הרקע. הוא שולח אותו, לעלות אותו לקורבן, לעלות את הקורבן. שימו לב, דבר ראשון, אברהם אבינו, שהוא לוחם גדול, הגדול ביותר בעולם נגד עבודה זרה, אחד הדברים שכל ימי חייו, הוא כבר ב-137, כל ימי חייו, על מה הוא נלחם? לא מקריבים קורבנות, היה, עמים היו פרימיטיביים, היה סוג של עבודה זרה שהיו מקריבים את הבנים לקורבן לעבודה זרה. אברהם אבינו כל ימי חייו נלחם בזה, והוא יודע שהאמת, ודאי שזה לא אמת לעשות כזה דבר. עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה שאתה נלחמת כל ימי חייך, אני מצווה לך לך תעשה את זה. קח את בנך, את יחידך. זה קושייה ראשונה. אבל הקושייה יותר קשה זה, הרי אתה הבטחת לי, ביצחק יקרא לך זרע, אתה הבטחת לי שכל העבודה שלי, כל ימי חיי, הולכת לצאת להיות מיצחק. זאת אומרת, זה התכלית של כל מה שעשיתי כל ימי חיי. ואתה גם הבטחת לי שבעצם כל העבודה תהיה ביצחק. ועכשיו אתה אומר לי, קח את בנך, את יחידך, את יצחק, את הבנך שרעבת, ועלהו לי לעולה לאחד הערים אשר הרקע. שלושה ימים אברהם אבינו הולך, איזה קושייה הזאת? קושייה לקדוש ברוך הוא. איך יכול להיות שאתה משנה את דבריך? מה קרה שאתה פתאום התמה? קדוש ברוך הוא מתחרט? מה זה בן אדם? פעם אנחנו ביום ראשון רוצים ככה, ביום שני רוצים בדיוק הפוך. מדברים ביום ראשון ככה, ביום שני מדברים בדיוק הפוך. אצלנו זה פשוט הדבר הזה. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, איך זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא כביכול סותר את עצמו לגמרי? לקח אותו להר המוריה, העלה אותו לעולה, לקח את המאכלת, את הסכין, שואל אותו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תשלח ידך אל הנער. יקריב עולה, יקריב את העין לעולה במקום יצחק. כתוב במדרש רבה, כתוב, בשעה שאברהם אבינו חזר בחזרה, אמר לקדוש ברוך הוא, עירורי דברים לי לפניך. סליחה שאני שואל אותך, אני שתקתי, עמדתי בניסיון. לא הקשיתי עליך שלושה ימים, לא הקשיתי עליך שום קושייה. סתרת את עצמך, לא שאלתי עליך שום קושייה. עמדתי בניסיון, עשיתי כל מה שאתה רוצה. אבל עכשיו, אחרי שעמדתי בניסיון, עירורי דברים בליבי. ככה אומר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא. מה אתה רוצה? מה רצית ממני? לכאורה, בהתחלה אתה אומר לי, ביצחק יחל חזרה. אחר כך אתה אומר לי, תעלה אותו לעולה. תביא לי אותו לקורבן. אחרי זה אני לוקח, עושה את זה, אתה אומר לי, לא, אל תשלח אתך אל הנה. מה זה? כל שנייה אתה משנה את ההחלטות שלך? זה הירורי דברים בליבי. הקדוש ברוך הוא אמר לו, מה קשה לך, אברהם? מה קשה לך? אמר לו, מה קשה לי? אתה שינית את דעתך. אמר לו, מתי שיניתי דעתי? אמר לו, מה זה מתי שינית דעתי? הרי אתה אמרת לי, תקריב לי אותו קורבן. אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, תזכור בדיוק מה אמרתי לך. ששלחתי אותך להר המוריה, תזכור מה אמרתי לך. קח את בנך, את יחידך, את יצחק, ועלהו לי לעולה על אחד הערים אשר הרקע. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אני פעם אמרתי לך לשחוט את יצחק? מה אני אמרתי לך? רק תעלה אותו על המזבח לעולה. מעולם לא אמרתי לך לשחוט אותו. תעלה אותו לעולה, אחרי שעלית אותו לעולה, תוריד אותו. לא התכוונתי מעולם בכלל, אני מעולם לא אמרתי לך לשחוט את יצחק. שימו לב, בדיוק, בדיוק של מילה אחת, בעצם כל הקושיות של אברהם אבינו, עכשיו הכל מסתדר. הוא לא סתר את עצמו מעולם הקדוש ברוך הוא. הוא אמר לו, ביצחק יקר לך זרע, הוא אמר, מעולם לא שיניתי את זה. מה אמרתי לך? לך יש ניסיון, כך רציתי להעמיד אותך בניסיון, שתיקח את יצחק, תעלה אותו על גבי המזבח לשם עולה. מעולם לא אמרתי לך לשחוט את יצחק. לא הייתה לי כוונה בכלל שאתה תשחט את יצחק. לכן שלקחת את המאכל, אמרתי לך, אל תשלח ידך אל הנער. לא התכוונתי בכלל שאתה תשחט את יצחק. רק תעשה את הפעולה, תעלה אותו למזבח ותוריד אותו. יש פה למעשה לימוד מאוד מאוד גדול, מאוד עמוק בדבר הזה. לאברהם אבינו היה קושייה עצומה. אבל שימו לב שכל הקושייה של אברהם אבינו זה שאברהם אבינו לא שם לב למילה אחת. שהקדוש ברוך הוא לא אמר לו, תשחט את יצחק, הוא רק אמר לו, תעלה אותו למזבח, לשם קורבן עולה. לא אמרתי לך לעשות שום דבר מעבר לזה. העלית אותו, אמרת בניסיון, תוריד אותו. לא אמרתי לך להרוג את יצחק, לא עלה בדעתי. אמר רבי נתן בספר ליקוטי הלכות, לימוד גדול מזה, לימוד מאוד גדול. הרבה פעמים יש לנו קושיות מאוד מאוד גדולות על הקדוש ברוך הוא. הרבה דברים אנחנו לא מבינים. הרבה אנחנו לא מבינים בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. לעתיד לבוא, אנחנו נראה שכל מה שהיה לנו קושיות גדולות, היה חסר לנו בעצם כחוט השערה של איזה ידיעה. והחוט השערה הזאת עשתה את הכל לקושייה גדולה. ברגע שהתגלה לנו, כחוט השערה הזה של הידיעה, מה באמת היה פה, אנחנו נראה שבכלל מעולם לא היה שום קושייה. אבל עכשיו אין לנו את זה. עכשיו אנחנו לא רואים את זה. אנחנו כמו בשלושה ימים שאברהם אבינו עדיין הולך אל הר המוריה. כל אחד, כתוב בספרים, כל אחד מאיתנו עובר קושיות גדולות מאוד על ההנהגה ועל הרצון של מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. הרבה ספרים אומרים יסוד מאוד גדול בדבר הזה. ברגע שאדם זוכה לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה, בשמחה, להגיד לקדוש ברוך הוא, להגיד לך את האמת, אבא, אני לא מבין מה אתה רוצה ממני. אני לא מבין מה הולך פה, אני לא מבין מה קורה פה, אבל דבר אחד אני אגיד לך, אם זה מה שאתה עושה, ודאי שזה הטוב הכי גדול בעולם, אפילו שאני לא מבין איך זה הטוב הכי גדול בעולם, ודאי שזה הטוב הכי גדול בעולם, ולעתיד לבוא אני אדע את זה, אני אראה את זה, עכשיו אני לא רואה את זה, לכן קשה לי, אבל מצד האמונה שכל מה שאתה עושה הכל לטובה, ואין שום דבר יוצא מן הכלל שאתה עושה את הכל לטובה, אני שותק ומתבטא להנהגה שלך. אני לא כועס עליך, אני לא מקפיד עליך. ובאמת, אז כתוב בספרים ש... אם אדם זוכה לעשות את העבודה הזאת, אין דבר, אין עבודה רוחנית יותר גבוהה מהדבר הזה. כי באמת, הרבה פעמים, יש לנו כעס בלב על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. רק מה לא נעים לנו? הרב דסלר כותב בספר מכתב מליהו, שכל כעס שאדם כועס על החבר שלו, על ההורים שלו, על האישה, על הילדים, לא משנה, על ראש הממשלה, על מישהו, כל כעס שאדם כועס, הרב דסלר אומר, באמת בפנימיות הוא כועס על הקדוש ברוך הוא. רק לא כל כך נעים לו, אז הוא מצא מישהו שהתלבש עליו הכעס. אז כך אומר הרב דסלר. בפנימיות, הרבה פעמים אנחנו, בגלל שאנחנו לא מבינים מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, מה הוא עושה, מתעורר בתוכנו איזה כעס, הקפדה, למה אתה עושה את זה? למה זה כך? הרבה ספרים מביאים את היסוד הזה. אם אדם זוכה באותו רגע שקשה לו, למה, על השם, למה אתה עושה לי את זה? באותו רגע אדם זוכה לשתוק ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אני אגיד לך, אבא שבשמיים, אני אגיד לך את האמת, קשה לי. אבל מה? אני מבין שאם אתה, אני מאמין שאם אתה עושה ככה, זה הדבר הטוב ביותר שיכול להיות. ברגע שאדם עושה את הדבר הזה, הוא זוכה לתיקון יותר גדול מכל המצוות של התורה. זה כל המצוות כלולות בעבודה הזאת. מכיוון שבשעה מחטא אדם הראשון נכנס מרד בלבבות. בתוך הנשמה שלנו נכנס מרד. מרד בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. על מה ולמה? למה הבן אדם שאני אוהב אתה מכאיב לו? למה אני עושה את כל ההשתדלות לעשות איזה דבר טוב ואתה כל 10 דקות שולח לי איזה טיל שהורס לי את כל המהלך שאני עושה? מה אני רוצה? לכבודך אני עושה. לא, לא לכבודי. אני עושה את זה בשבילך. למה יש כאלה מין... ברגע, כל זה נועד להגיע לתיקון מאוד עמוק בתוכנו. שאם אנחנו זוכים לשתוק באותו רגע ולהגיד השם... לא מבין כלום, אבל אם אתה עושה ככה, זה הטובה הכי גדולה, באותו רגע האדם זוכה לעמוד בניסיון הכי גדול. הניסיון הכי גדול זה לזכות לקבל באהבה, בהכנעה, את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. זה יותר גדול, אומר רבנו, בסיפורי מעשיות, בסיפור מבעל תפילה, יש שם לשון כזאת, זה בתוך הסיפור. לא רצה הגיבור אל ההכנעה. מה הכוונה? הגיבור זה הגבורות, זה הדינים שהקדוש ברוך הוא שולח אלינו, והקדוש ברוך הוא רוצה את ההכנעה שלנו אליו יותר מכל דבר אחר. אם אתה לא נכנע, אדם לא נכנע, קשה לו, מקבל, הוא מתמרמר, אבל בד בבד הוא גם מתפלל לקדוש ברוך הוא, תציל אותי. הוא מתמרמר, אבל הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא. אז אומר רבנו שמה, הכנעה מבטלת את כל הדין. תפילה רק דוחה את זה. הכנעה, שאדם מקבל בהכנעה את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, יותר גבוה ממה שאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא. בלי הכנעה. זה יותר גבוה. אז זה יסוד מאוד גדול, הדבר הזה, ולעתיד לבוא, משיח צדקנו, יגלה את החוט השערה הזאת של מה שחסר לנו, ותמלא הארץ דעה כמים לים מכסים. מה אנחנו נעשה אז? שיתגלה לנו האמת הזאת. מה נעשה אז? ואילו מלא שירה קיים, ולשוננו רינה כהמון גליו, אין אנחנו מספיקים להודות ולהלל ולשבח. כמה שנודה, לא נספיק להודות לקדוש ברוך הוא. מדוע? כי אז יתגלה כל הטוב, האינסופי, שהקדוש ברוך הוא הניג אותנו בכל רגע ורגע. רק נרצה להודות לו. עכשיו, ברגע זה, זה נסתר מאיתנו. אנחנו לא רואים. אומר שלמה המלך, כל העולם מלא כעס ומחובות. השאלה היא, יש לנו ניסיון לאיזה צד אנחנו מתחברים. האם אנחנו מתחברים לצד ההתמרמרות, המרירות, עצוב לי, למה זה קורה? או שאני מתחבר, או שנלחמים להתחבר עם הצעד, אני לא, השם, אני לא מבין מה אתה עושה, אבל אם אתה עושה זה הכי טוב בעולם. זה פרשת דרכים. כל, אחת לכמה זמן, הקדוש ברוך הוא מעמיד אותנו בפרשת דרכים הזאת, וכל פעם זה בלבוש אחר לגמרי, בגוון אחר לגמרי, ואנחנו, יש לנו ניסיון פנימי. אפילו אם האדם ימשיך להיות צדיק ושומר תורה ומצוות, זה רובד של ניסיון יותר עמוק בתוך האדם. האם אנחנו מתחברים שכל, עם הנקודה שכל מה שהשם עושה הכל לטובה, וזה במלחמה, זה לא קל. כי היצרה שבתוכנו שם צועק צעקות גדולות מאוד. זה לא פשוט. אז, או שאנחנו נכנסים לתוך ההתמרמרות, לתוך ההקפדה, לתוך הכעס. הייתי באחד הספרים, פרי הארץ כותב, ברוך אתה אדוני למלך העולם שהכל נהיה מדברו. אומר, זה פרשת דרכים. הנקודה הזאת זה פרשת דרכים. יש ימינה, יש שמאלה. או שהולכים לצד כל מה שהשם עושה הכל לטובה, ולקבל את זה באהבה, או שהולכים לצד ההתמרמרות. אומר, פרי הארץ, אומר, לא סליחה, לא פרי הארץ, רבי צדוק הכהן מלובלין. אומר, יסוד מאוד גדול בדבר הזה. אומר, הפרשת דרכים האלה זה סוד השמחה והעצבות. איך זוכים, כל העולם שואלים היום, איך זוכים לשמחה? זה שאלה כללית בכל העולם. כולם שולחים, הולכים לסדנאות, לקאוצ'ינגים, לפסיכולוגים, הולכים למסיבות טבע, לוקחים מסבים, כדורים, הכל הכל. למה? כדי לזכות לשמחה. אדם רוצה, הנפש של האדם רוצה שמחה, צודקת, בצדק. אדם רוצה להיות שמח. זה האושר, זה האור של הנשמה. זה שמחה, זה האור של הנשמה. כולם רוצים שמחה. כל אחד יש לו דרך אחרת איך להגיע לשמחה. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, מהו השורש של השמחה, ההתקשרות עם הנקודה הזאת שכל מה שהשם עושה, כל מה שהשם עושה הכל לטובה, זה בזה, זה מלחמה. גם אם עכשיו ניצחת את המלחמה הזאת, אתה לא יודע מה מחר יהיה. מחר יהיה ניסיון חדש, או מלחמה חדשה. זה, לפני כמה ימים, ניגש אליי ידיד שלי, אמר לי, תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. היה לי הרבה מלחמות עם היצרה, וכבר ברוך השם, כמה ימים היה ככה שקט, נייחה. חשבתי שזהו. נלחמתי איתו, התפטרתי ממנו, ועכשיו ברוך השם מתחיל מהלך חדש. אומר, אחרי כמה ימים, פתאום אני רואה, והוא אומר, מחפר אבון, פתאום טילים, יריות, יורה עליי בכל הכיוונים. אז הוא אמר לי, תגיד, מה זה? איך זה יכול להיות? אני כבר התפטרתי ממנו. אמרתי לו, אתה התפטרת ממנו? אני רוצה להגיד לך משהו, אמרתי לו. אני אגלה לך סוד. קודם כל, תדע לך שהיצרה הוא החסיד, אחד מהחסידי ברסלב הראשונים בעולם, והוא מקיים במסירות נפש גדולה, אין שום יוש בעולם כלל. אתה נלחמת איתו. אתה נלחמת אותו, אז מה חשבת? אז הוא, ראית שהוא הלך מהשטח. מה חשבת שהוא עשה? חשבת שזהו, הוא התייאש ממך. הוא לא מתייאש. אני אגיד לך, עכשיו אני אגלה לך את הסוד לאן הוא הלך. הולך למכון ג'יו-ג'יצו, הולך ללמוד תרגילים, עושה כושר חדש, למד תרגילים חדשים, בא אליך עכשיו בהתחדשות. בעולם הזה, זה בעולם הזה, ככה זה, זה המציאות של העולם. כל פעם הוא נלחם איתנו. גם בפרט בנקודה הזאת, שזה שם, זה שורש המלחמה. שהוא בא ומכניס בתוך הלב שלנו, מה, אתה לא רואה שהקדוש ברוך הוא פה עושה, אתה לא רואה שיש פה איזה בעיה? אז אם אדם רוצה להתחזק, כל מה שהשם עושה, הכל לטובה. אז מה הוא אומר לאדם? אתה צודק, יש כלל גדול בתורה, כל מה שהשם עושה, הכל לטובה. אבל אתה יודע שחזל אמרו, בכל כלל יש יוצא מן הכלל. פה זה יוצא מן הכלל. אתה לא רואה שזה לא לטובה? המצב הזה? ואז הוא מעורר בתוכנו את המרד, את הכעס. וכל זה נועד שנשבור את המרד הזה. שנתבטל, שנוכל להתבטל לקדוש ברוך הוא בנקודה הזאת. כתוב, קודם כל, שזוכים ללכת בדרך הזאת, דבר ראשון, אדם לאט לאט, כפי כמה שאדם עושה את העבודה הזאת, לאט לאט האדם זוכה לשמחה. ממש, השורש של העצבות זה שאדם לא מוכן לקבל את הנהגת השם, השורש של השמחה, שאדם מוכן לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, האדם זוכה לתארה גדולה מאוד, שבאמת בשמיים, ויש אדם קשה לו והוא מקבל, ואומר, אפילו שמתוך הקושי, אומר, כל מה שהשם עושה, הכל לטובה, באמת הוא זוכה למעלה רוחנית מאוד מאוד גדולה בדבר הזה. היה אחד הצדיקים הגדולים בעם ישראל, רבי עקיבא, והגמרא מספרת שהיה שגור בפיו כל ימי חייו. מה היה שגור בפיו של רבי עקיבא? כל מן דוד רחמנה לתו אביד. מאיפה רבי עקיבא קיבל את הלימוד הזה? מי לימד אותו? נחום איש גמזו. הגמרא אומרת, 22 שנה הוא היה תלמיד של נחום איש גמזו. מה זה נחום איש גמזו? איש גמזו לטובה. שימו לב, כי נחום איש גמזו היה לומר על כל דבר ודבר, גמזו לטובה. שימו לב, דיוק, בלשון של חז"ל. קראו לו נחום איש גמזו לטובה. או נחום איש גמזו. לכאורה, היו צריכים להגיד, נחום שהיה אומר גמזו לטובה. מה זה איש גמזו לטובה? זה בדרך כלל שחכם, אחד מהתנאים, היה אומר משהו, כזה פרקי אבות. הוא היה אומר. שמעון הצדיק היה אומר. הוא היה אומר. מה זה? פה, שימו לב, הם לא אומרים שנחום איש גמזו היה אומר גמזו לטובה. אלא הוא נקרא נחום איש גמזו לטובה. מה ההבדל בין זה לזה? ההבדל גדול מאוד. שחזל מגלים לנו, נחום היה נכנס כל כך חזק בעבודה הזאת, שגמזו לטובה, עד שכל האישיות שלו, כל הנפש שלו הייתה גמזו לטובה. זה כבר לא היה עניין של דיבור. זה היה יותר עמוק מהדיבור. זה כבר כל כולו היה גמזו לטובה. 22 שנה רבי עקיבא למד אצלו. ואז הוא הגיע לבחינה של כל מן דוד רחמנא לתו אביד. ושניהם כל ימי חייהם הלכו עם זה. שמעתי פעם, אחד מהצדיקים שאמר, שמעתי זה מהרב ברלנד שליטה, שאמר שבנחום איש גמזו היה התנוצץ נשמת משיח בן דוד. למה? כי הוא כל כך נכנס בעבודה הזאת שגם זו לטובה, שזה סוד משיח בן דוד. שפעם שמעתי את זה ממנו. אז אמרתי, איפה זה נרמז שנחום איש גמזו, הוא קשור למשיח בן דוד? אז בדקתי את הגימטריה. איש גמזו לטובה, עם התיבות, גימטריה בדיוק משיח בן דוד. אז נחום איש גמזו לטובה, זה נחום מבחינת משיח בן דוד. אז רבי עקיבא למד את זה ממנו, קיבל את זה ממנו, וכל ימי חיים הם הלכו עם הנקודה הזאת. ואנחנו רואים את הפטירה הנוראה מאוד של רבי עקיבא. סרקו את גופו במסרקות של ברזל. מה עשה רבי עקיבא שסרקו את גופו במסרקות של ברזל? מה הוא עשה באותה שעה? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. שאלו אותו תלמידיו, הגמרא אומרת, שאלו אותו תלמידיו, רבנו, עכשיו, עכשיו אתה אומר שמע ישראל, גם פה במצב הזה, מה אומר להם רבי עקיבא? כל ימי הייתי מצטער, מי ייתן פסוק זה לידי והקיימנו? עכשיו שבא לידי, לא הקיימנו? מה הכוונה שהוא אומר, כל ימי הייתי מצטער, מי ייתן פסוק זה לידי והקיימנו? מה הכוונה והקיימנו? רבי עקיבא עד היום הזה לא היה אומר קריאת שמע? ודאי שהוא כל יום יחיה והיה אומר קריאת שמע. רבי עקיבא, גדול התנאים הוא, גדול חכמי ישראל. מה, הוא לא אמר קריאת שמע? ודאי שהוא אמר. מה הוא התכוון, כל ימי חיי הייתי מצטער, ומי ייתן פסוק זה לידי והקיימנו? אומר, אחד מהגדולי הצדיקים המקובלים, הרמה מפנו, אומר, רבי עקיבא אמר, כל ימי ביקשתי, עד כדי צער, והקדוש ברוך הוא, תביא אותי למסב שימיתו אותי במסרקות של ברזל, ושם גם אני אגיד שהכל לטובה. ובזה שאני אגיד שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד, בזה אני אגלה שאני מקבל, שכל מעשיך לטובה גם במקום הנורא הזה. וכל ימי חייו הוא רצה להגיע לדבר הזה. אומר על זה רבנו הרי הקדוש, דבר נורא מאוד, הוא אומר. אומר, מה פעל רבי עקיבא שאמר שמה ישראל וקיבל את זה בכזה אהבה, בכזה התבטלות לקדוש ברוך הוא, את המיטה הזאת? הוא אומר שכל יום ויום, כך אומר רבנו הרי הקדוש, זה כתוב בספר שער הכוונות, כל יום ויום, הקדוש ברוך הוא מסתכל בעם ישראל, ממתיק גזרות מעל עם ישראל, מוציא נשמות שנפלו עמוק עמוק מבין הקליפות למקומות מאוד לא טובים, כל זה בזכות מי? בזכות רבי עקיבא. וכל יום הוא עושה את זה. רבנו הרי הקדוש, שהוא גילה סודות, של סודות התורה, אומר שכל יום ויום הקדוש ברוך הוא נזכר ברבי עקיבא, הוא אומר גם בכל הסרט הרוגי מלכות, אבל בפרד רבי עקיבא, וכל יום ויום הוא מוציא את הנשמון מבין הקליפות בזכות רבי עקיבא. שמעתי מהרב זילברשטיין, שליטה, אחד מגדולי הדור, שאמר, לולא רבי עקיבא, כמה מיטות נוראיות וגלויות נוראיות היינו צריכים לסבול אם רבי עקיבא לא היה מקבל על עצמו את הדבר הזה. הוא המתיק מעלינו אין סוף דברים בזכות ה... מה הייתה העבודה של רבי עקיבא? כל העבודה שלו הייתה להגיע להכנעה ולהגיד כל מה שהשם עושה הכל לטובה גם במקום הנורא הזה. זה העבודה של אברהם אבינו. כל הניסיון של העקדה הייתה שאברהם מתעורר בתוך אברהם אבינו קושיות נוראיות על הקדוש ברוך הוא. למה אני צריך לרדת למצרים? למה אני צריך לקחת את יצחק ולעקוד אותו? נתת לי בן. נכון, אתה יודע, בסדר, הוא לא הכי צדיק גדול בעולם. הבן הראשון, ישמעאל. את נתת לי את ישמעאל. אני לא ביקשתי, באה שרה, אמרה לי, אני רואה שאני בינתיים לא יולדת, אני לא התייאשתי, אבל בינתיים, תקח את הגר, שפחתי, קח אותה לאישה, נולד בן. הישמעאל היה בן 15. באה שרה ואומרת, גרש את האמה, גרש את האמה ואת בנה. מה זה לגרש? מה זאת אומרת לגרש? שלח אותה, אומרת לו שרה, תשלח אותה ואותו ביחד למדבר. למה? אברהם אבינו אומר, כתוב במדרש, כמה קשה היה לאברהם אבינו לעשות את זה. צריך לדעת, ישמעאל, היום אנחנו מסתכלים במבט של היסטוריה, 4,000 שנה, אבל זה הבן שלו, זה הבן הראשון שלו. נכון, ביצחק יקרא לך זרע, העיקר זה יצחק, אבל זה גם בן שלו. מה זה לגרש אותו? לגרש אותו זה להגיד לו, להגיד לאגר, אגר, קחי עכשיו קצת אוכל, קצת מים, ולכי למדבר. הוא מגרש אותה למדבר. מה יהיה איתה בכלל? זה סכנת חיים. זה לא כמו היום שיש לאן ללכת. היה, כתוב, היה לו קשה מאוד מאוד. הקדוש ברוך הוא התגלה לאברהם אבינו, אמר לו, שמע בכל אשר תאמר לך שרה. נתת לי את הבן, נתת לי את הגר. בסדר, שרה היה עיקר, יצחק זה העיקר. נכון? אבל זה גם אישה, זה גם בן. הקדוש ברוך הוא אומר לו, גרש אותה, עוד קושיה. שוב, הוא לא מבין, אברהם אבינו לא מבין לכל אורך הדרך את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, אבל כל הזמן הוא מתבטא להנהגה של הקדוש ברוך הוא. זה העיקר המעלה של אברהם אבינו. יותר מאור כסדים, מכל הניסיונות שהיו לו, מה שהוא זכה, אברהם אבינו למעלה שלו, זה בזכות הנקודה הזאת. זה נקודה אחת. עכשיו נראה עוד נקודה אחת. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך לך מארצך ומולדתך. שואל הזוהר הקדוש, אנחנו לא שמים לב לזה, אבל אם נדייק במילים, מה זה לך לך? מה הכוונה לך לך? לך מובן. בפשטות, מה יצא להיות כתוב? ויאמר השם אל אברהם, לך מארצך ומולדתך, מבית אביך. מה זה לך לך? מה זה המילה, התוספת הזאת לך? מה המשמעות שלה? מה בא הקדוש ברוך הוא להגיד לאברהם אבינו במילה לך? מה? רש"י אומר בשבילך. תדע לך כל ההלכה הזאת, לך לבשבילך, להנאתך ולטובתך. זה באמת, זה תשובה של רש"י. ככה רש"י באמת עונה על השאלה הזאת. ואנחנו רואים גם מזה שרש"י באמת מתרץ את זה, באמת רואים שזה לכאורה מילה מיותרת. אם הוא רק רוצה להגיד לו ללכת, לא צריך להגיד לך, לך. לך, לך מארצך ומולדתך. אבל התורה, ברוך השם, 70 פנים לתורה. הזוהר הקדוש מתרץ תירוץ קצת אחר. למעשה, באמת התירוץ של הזוהר ושל רש"י מסתדרים ביחד, אבל הזוהר מסתכל על זה ממבט אחר לגמרי. הזוהר הקדוש אומר לאברהם, אומר שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לעצמך. שכל ההליכות שלך יהיו להגיע אל עצמך. מה הכוונה אל עצמך? מה זאת אומרת להגיע אל עצמי? אומר הזוהר הקדוש, יסוד מאוד גדול, רבי נתן מעריך מאוד בדברי הזוהר ולקוטי ההלכות. הוא אומר, לכל אדם, כל אדם יהודי, יש בתוכנו נשמה אלוקית. אנחנו אומרים בבוקר, בבוקר השחר, אלוהי נשמה שנתת בי, תאוריי, אתה וראתה, אתה יצרת. לכל יהודי יש נשמה אלוקית. אבל הנשמה הזאת היא מלובשת במסכים. הרבה מסכים יש על הנשמה. ובאמת, אנחנו לא מכירים את הנשמה שלנו. הנשמה שלנו הרבה הרבה יותר גבוהה, הרבה יותר רוחנית ממה שאנחנו בכלל יכולים לשער בדעתנו. וגם אפילו, אדם לומד, אדם מתחזק, עדיין זה לא אומר שהוא מכיר את הנשמה שלו. להכיר את הנשמה זה מהלך שאדם צריך לעבוד על זה כל ימי חייו. ואין סוף יש פה לגלות עוד ועוד. הקדוש ברוך הוא מגלה לאברהם אבינו, אומר לו, תדע לך, התכלית של האדם היהודי בעולם הזה זה לך לך. לך לעצמך, לך אל הפנימיות שלך, לך תלמד להכיר את הנשמה שלך. כי זה כל התכלית של האדם. על הנשמה הזאת יש לבושים. מה זה הלבושים? הלבושים זה בלשון הקבלה והזוהר הקדוש, זה נקרא נפש בהמית, קליפת נוגה, צלם, חיצוני, כל מיני, יש מושגים בזה. אבל הלכה למעשה, מה זה המושגים האלה? שנבין למה זה בעצם מדבר הלכה למעשה. זה כל הרצונות שלנו של העולם הזה, כל המידות שלנו שמתייחסים לעולם הזה, אוהבים את העולם הזה, רוצים כבוד בעולם הזה, נפגעים מהעולם הזה, מתאבים בכל מיני תאוות לעולם הזה, כל זה זה מסכים על הנשמה. כדי שאדם יוכל להגיע לאור של הנשמה שלו, הוא צריך ללכת במהלך, לפקוע את המסכים האלה עד שיזכה להגיע אל הנקודה הפנימית שלו. אבל הקדוש ברוך הוא מגלה לאברהם אבינו, אומר לו, אברהם, עכשיו אני מגלה לך סוד, לך אל הנשמה שלך, לך לעצמך. זה היה, אברהם אבינו היה בן 75. עד עכשיו אברהם אבינו, נגיד שעדיין זה לא גדר של דיסיונות, אבל הרי כל ימי חייו הוא מוסר את עצמו, מוסר את הנפש בשביל הקדוש ברוך הוא. עד עכשיו הוא לא הולך לנשמה שלו? עד עכשיו זה לא נקרא שאברהם אבינו הולך בעצם לגלות את הנשמה שלו? שהקדוש ברוך הוא מתגלה לה ואומר לו, לך לעצמך, עכשיו תתחיל ללכת אל הנשמה שלך? מה זה? אולי זה שלב חדש, יכול להיות. מה קרה עד עכשיו? עד עכשיו אבינו לא ידע את הסוד הזה? לא ידע שזה המהלך? אברהם אבינו היה הגדול שבראש המאמינים. ודאי שהוא יודע את הדברים האלה. מה החידוש שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, עכשיו, בחרן, מסתיימת תקופה בחיים שלך, ואני מלמד אותך עכשיו תקופה חדשה, לך אל הפנימיות שלך, לך אל עצמך. ואת, כדי קצת להבין את עומק הדבר, נגיד קצת הקדמה קצרה. כתוב בגמרא, במסכת סנהדרין, בדף למתת, הגמרא אומרת, הרי כתוב שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון ויקח אפר מן האדמה ונפר באפיו נשמת רוח חיים. אז אומרת שבעצם אדם הראשון זה הבריאה היחידה שמורכבת משני יסודות. שימו לב, שכל הבריאה כולה נבראה כפי שהיא. שהוא ברא את החיות, ברא את החיות כפי שהם. את המלאכים כפי שהם. את העצים כפי שהם. האדם מורכב משני יסודות מאוד מאוד מנוגדים. אפר מן האדמה זה יסוד הדומם. ולאחר שהוא לוקח את האפר ויוצר דמות אדם, ויפח באפיו נשמת רוח חיים. עכשיו הוא מכניס בו עוד יסוד אחד, שזה הנשמה. זאת אומרת שהאדם מורכב פה משני יסודות. מיסוד האהפה ומיסוד האור האלוקי, הנשמה האלוקית שהקדוש ברוך הוא נתן בתוכו. הגמרא במסכת סנהדרין בדף למתת שואלת שאלה, הוא לקח אפר מן האדמה. הגמרא שואלת, מאיזה אזור הוא לקח? שאלה שם מעניין, מאיפה הוא לקח את זה? אולי נלך לחפש את החול הזה שמשם נוצר האדם הראשון. אבל הגמרא שואלת את השאלה הזאת, מאיפה נלקח האפר? אומרת הגמרא, הגמרא אומרת ככה, הראש מארץ ישראל, הגוף מבבל, ושאר החלקים מכל העולם כולו. זאת אומרת שבעצם אדם הראשון נברא מכל העולם. הוא לקח, כשהקדוש ברוך הוא לקח אפר, הוא לקח את זה מכל העולם, שכמו שלמדנו את הכלל, הגמרא אומרת, הראש מארץ ישראל, הגוף נלקח מבבל, הגוף זה כלומר החזה עד המותניים מבבל, בזה יש איזשהו ספק מסוים, אבל בפשטות זה כך, והרגליים ושאר החלקים האיברים של הגוף משאר העולם. כך אומרת הגמרא במסכת סנהדרין. אומר רבנו אריה הקדוש שאחד הסודות הגדולים ביותר של כל מהלך העולם נרמס פה. האדם הראשון שנברא בעצם מכל כדור הארץ, זה מרמז קודם כל על קדושת ורוחניות כל מקום ומקום. שורש הקדושה זה הראש, זה המוח, זה ארץ ישראל. ואחר כך נראה שגם בתוך זה יש עוד חלקים. הלב, החזה, שזה בעצם עיקרו של הלב, העיקרו של החזה זה הלב, אנחנו רואים שהוא נברא מהאדמה שבבבל. אומר רבנו אריה הקדוש, המקומות האלה מעידים איזה בירורים, איזה עבודה רוחנית יש בכל מקום ומקום. בכל מקום בכדור הארץ יש סוג של עבודה רוחנית אחרת. וכשאדם יהודי מגיע לאיזשהו מקום בכדור הארץ, זה בהשגחה פרטית, כי יש לו שם עבודה לעשות. ושימו לב, הדור שלנו נקרא דור הרגלין. יש ירידת הדורות, נכון? אנחנו ירדנו מהראש אל הרגליים. עכשיו אנחנו בסוד העקביים. בעשרות שנים האחרונות אנחנו בסוד העקביים. שימו לב לדבר מאוד מעניין. רק במאות שנים האחרונות אנחנו נקראים דור הרגלין. עכשיו אנחנו יורדים, כל פעם אנחנו יורדים בירידת הדורות, יורדים לבירור העקביים. איפה אנחנו יכולים קצת לראות איזו שייכות לדבר הזה? שימו לב, עכשיו היום המדובר, היום הגדול בהיסטוריה, בבדיחותה, זה הבחירות של נשיא ארצות הברית. כל כדור הארץ דיבר על זה, כל כדור הארץ ראה את ההצגה, ממש זה, זה לפי מיטב הסרטים של הוליווד היה שווה, כל מה שהיה שווה. לא משנה כרגע, אבל שימו לב, מרכז העולם היום, בפשטות, ארצות הברית, יבשת אמריקה. כמה שנים יש בני אדם באמריקה? 300 שנה, 400 שנה. אולי היו איזה שבטים פרימיטיביים, אינדיאנים. אבל מעבר לזה, אין תרבות אנושית, אין בכלל, כל ההיסטוריה, שימו לב שכל ההיסטוריה לא מזכירה בכלל את, אין אמריקה. כל ההיסטוריה של עם ישראל, כל המאורעות הגדולים ביותר, של מצרים ובמדיין, הכל אחר כך, וגם בתקופות יותר מאוחרות, של תקופת בית המקדש הראשון, והשני, יוון, רומי, פרס, איפה ארצות הברית? אין אמריקה, אין ארצות הברית. איך זה יכול להיות? מה קרה שפתאום תוך 300 שנה, מכלום, הופכת להיות המעצמה הכי גדולה בעולם? מאיפה זה נובע הדבר הזה? כל דבר יש לו שורש רוחני. זה נקרא סוד בירור הניצוצות שיש ברגלים. כי האדם הראשון שנברא מכל כדור הארץ, לפי מה שהגמרא אומרת לנו, כך סוד הבירור שיש באותו מקום. ארצות הברית, אמריקה, היא שייכת לבירור הרגלין. מכיוון שעדיין לא הגיעו הדורות לבירור הרגלין, רק ב-100-200 שנים האחרונות, לכן אמריקה לא ידועה בכלל האנושות. אין לנו שום עניין בה, עוד לא הגיע הזמן של הבירור שלה. עכשיו שלפני הגאולה, צריך לברר ברגלין, לכן התגלתה אמריקה. לכן חצי מהיהדות בעולם נמצאת באמריקה. כי כל יהודי שבאמריקה, לא משנה מה הוא עושה, הוא כבר מברר שם איזה בירור. יהודי לא מגיע לשום מקום אם אין שם איזה בירור רוחני. זה מה שהגמרא מלמדת אותנו, כל המהלכים של כל ה-6,000 שנה, איפה שעם ישראל היה בכל דור ודור, זה הכל לפי הבירור של הניצוצות לפי קומת האדם. אמריקה זה הרגלין. לוס אנג'לס זה הקבעים. שם לכן זה בקצה השני, זה בסוף, בסוף. שם הדבר הזה. אז, ויש בזה הרבה, הרבה סימנים לדברים האלה. אבל נחזור עכשיו לנקודה שלנו. איפה אברהם אבינו נולד וגדל? באיזה מקום? אור כסדים. מה זה אור כסדים? בבל. כל האזור של בבל זה אור כסדים. גם חרן, צמודה, קרובה לבבל. זה צפונית יותר, אבל זה האזור של בבל. שימו לב איזה קשר עמוק מאוד יש לעם ישראל עם בבל. ההתחלה של עם ישראל זה בבבל, אברהם אבינו. לאחר מכן, שעם ישראל הגיע לארץ ישראל, הגלות הראשונה של עם ישראל, לאן עם ישראל גולה בהגלות הראשונה שנחרב בית המקדש הראשון? לבבל. נבוכדנצר, מגלה. כמה שנים עם ישראל היה בבבל? 70 שנה של גלות. אבל כמה עלו מעם ישראל? רוב עם ישראל נשאר בבבל. אתם יודעים כמה זמן הם נשארו? עד היום הזה. אלפי שנה יש יהודים בבבל. בבל זה בגדד. שימו לב כמה גדולי תורה היו בבבל. לא רק זה. כשעם ישראל יצא לגלות בבל, אחרי חורבן בית המקדש השני, כל התורה של עם ישראל, לאן היא עברה? לבבל. לכן, מה נכתב לנו משם? התלמוד הבבלי. למה זה נקרא תלמוד הבבלי? כי הוא נכתב בבבל. יש, אנחנו רואים, מגלים קשר מאוד עמוק בין בבל לבין עם ישראל. הגמרא אמרה שאדם הראשון נברא, שאדם הראשון, החזה, שעיקר החזה זה הלב, זה בבבל. בארץ ישראל זה הראש. מה זה הלב ומה זה הראש? זה הלב וזה המוח. המוח זה מדרגה רוחנית אחת של עבודה, המוח זה מדרגה רוחנית יותר עליונה. אנחנו מרמזים על עבודת הלב, התורה מרמזת לנו על עבודת הלב, איפה? ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, לבב, נכון? מה זה לבב? איזה אותיות זה לבב? בבל. לבב זה בבל. זה כל הסוד של העבודה שהיה לעם ישראל בבבל, זה כנגד מדרגת הלב שנקראת מדרגת הרוח. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך לך מארצך וממולדתך, לך לך, לך לעצמך, גמרת לברר את מדרגת הלב, מדרגת הרוח, עכשיו תהלך אל הארץ אשר הרקע, עכשיו אתה עולה למדרגה חדשה של בירור הנשמה. לכן התורה מציינת, לך לעצמך, דווקא עכשיו, לא שאברהם אבינו ודאי חיפש את האמת ועלה בדרך האמת כל ימי חייו, אבל עד עכשיו כל מה שעשה אברהם אבינו זה היה במדרגת הלב, מדרגת הרוח. עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לו, השלמת את זה, בגיל 75 השלמת את העבודה הזאת, אין לך פה יותר מה לעשות. עכשיו אתה צריך כדי להגיע למדרגה יותר גבוהה, שזה כנגד עבודת הנשמה, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך, כל ה... נתונים, כל התנאים של עבודת הלב, עכשיו אתה הולך למקום חדש לגמרי. לכן, בשעה שאדם עולה ממדרגה של עבודה מנפש לרוח או מרוח לנשמה, לכן זה יכול לגרום שכל המציאות שלו פתאום תשתנה. לפעמים קורה שאדם קם בבוקר, הוא לא מבין בכלל מה קרה, אבל כל החיים שלו ברגע אחד משתנים. הוא לא מבין למה. מכיוון שאנחנו לא יודעים את זה, גם אברהם לא ידע את זה. השלמת את עבודת הלב, אתה צריך עכשיו ללכת בדרך חדשה. לכן אתה עוזב את הכל, אתה עוזב את כל המציאות שלך, אתה הולך בדרך חדשה. מהלב אל המוח, ממדרגת הרוח אל מדרגת הנשמה. קצת להבין, קצת יותר בעומק הדבר, מה ההבדל בין עבודה במדרגת הלב או הרוח, לבין עבודה במדרגת הנשמה או המוח. מה ההבדל בין שניהם? כתוב, הרבה בספרים הקדושים כתוב את היסוד הזה, שכל עוד יש לאדם בלב מידות לא טובות או תאוות של העולם הזה, ומי יכול להגיד שאין לו, וברוך השם נתנו לו את זה במתנה גדולה בדור הזה, אז כל עוד זה קיים בתוכנו, עדיין כל עבודתנו נקראת עבודה במדרגת הלב, במדרגת הרוח. כי אנחנו צריכים קודם כל, כדי שאדם יוכל לקבל את לגלות דברים יותר רוחניים, יותר עליונים, להגיע לעצם הנשמה שלו, דבר ראשון אדם צריך לתקן את עבודת הלב. לכן התורה במצווה הגדולה, שזה נקרא מצווה, השורש של כל מצוות האמונה, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, מיד אחרי זה מה כתוב? ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. שאתה צריך לרמוז לנו, שאתה צריך להגיע באהבת השם, לתיקון הלב. מה זה תיקון הלב? לפי מה שאנחנו יכולים להבין, בפשטות זה תיקון המידות. תיקון המידות, תיקון התאוות המיותרות של העולם הזה, שאנחנו יודעים כמה עבודה קשה יש בדבר הזה. לתקן מידה זה יותר קשה מכל הדברים שבעולם. בן אדם יגידו לו, לך תפס על האברסט, יגיד, בסדר, אני יכול לטפס. יגידו לו, תתגבר על מידת הכעס, אומר, תן לי פעם אם תפס על האברסט, אתה לא חזור, תעזוב אותי בזה לי, לעבוד על מידת הכעס. זה, לעבוד על המידות, תיקון המידות ותיקון התאוות, זה נקרא העבודה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, וזה המדרגה של בבל. שהקדוש ברוך אומר לאברהם אבינו, לך לך, לך לעצמך, לך לגלות, את מה לגלות? את מדרגת הנשמה, את מדרגת עבודת המוח. אתה לא יכול לעשות את זה בבבל, כי לכל מקום יש את התיקון שלו. לכן אתה צריך לעזוב את כל המציאות שעשית עד עכשיו, ויש לך שכר גדול, עשית עבודה גדולה, אבל כל זה, זה כל זה במדרגת הרוח. אתה חייב עכשיו לעלות למדרגת הנשמה. מה זה מדרגת הנשמה? מה ההבדל? במדרגת הנשמה, הצדיקים הגדולים שזכו לזה, שזה יחידים בדורות שזכו לגמרי לגמרי למדרגת הנשמה, רק יש בחינה מסוימת שגם אצלנו זה קיים, זה שכבר אין לו בלב שום מידה לא טובה, שום תאווה מיותרת של העולם הזה, אלא האדם כבר תיקן לגמרי את המידות, תיקן לגמרי את התאוות, ואז יש לו עדיין עבודה בהבנה ובהתבוננות בכל מיני מהלכים מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. לכן זה עבודה, העבודה של הנשמה זה עבודה שכלית, זה לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. עבודת הלב זה עבודת המידות, ולתמיד יש לנו גם את זה וגם את זה. באמת יש לנו בחינה גם של רוח וגם של נשמה. אצל אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא מגלה לאברהם אבינו, אתה גמרת את עבודת הלב. לכן אתה חייב לעזוב, אתה חייב לעזוב את כל מה שאתה ידעת עד היום. מדוע? אתה בא עכשיו לעולם חדש, לעולם של תיקון, של תיקון הנשמה. אבל יש כזה דבר שקצת, זה אצל אברהם אבינו. אבל אתה יודע לדעת שיש כזה בחינה, יש בחינה גם אצלנו. נכון שלא במדרגות של אברהם אבינו, אבל גם אצלנו יש פעם עבודת הלב, פעם עבודת המוח. עבודת הלב זה, זהו, פתאום אדם כועס, רוצה להרביץ לשני, עוצר את עצמו, אומר לא, ישמע בזיינו ידום וישתוק, קבל את זה באהבה. כל הבחינות האלה זה קשור לעבודת הלב. לפעמים יש לנו עבודה יותר עניין שכלי, לברר מה האמת, האם עניין מסוים הוא אמת, אם הקדוש ברוך הוא רוצה כך או רוצה אחרת, זה לא מצד הלב. לא ברור לאדם מה האמת מצד השכל. לכן העבודה מורכבת מעבודה של לב ושל של מוח. כמובן שאצל צדיקים שזכו לגמרי לתקן את הלב, הם זכו להגיע לבחינת עבודת הנשמה והמוח אחרת לגמרי מה שאנחנו עושים. אבל גם אצלנו, בבחינה של, כמו שזה נקרא זיר אנפין, כלומר בצמצום, גם אצלנו יש את העבודה הזאת. לפעמים האדם כבר הגיע לאיזושהי עבודה, עובד בבחינת לב, עובד אולי בבחינת נשמה. צריכתי להקדים עוד משהו. יש עוד בחינה אחת, הבן אריה כזה שאומר, שזה נקרא עבודה בבחינת נפש. מה זה עבודה בבחינת נפש? עבודה בבחינת נפש זה התאוות הגשמיות של העולם הזה. אז צריך לתקן את הנפש, לתקן את התאוות המיותרות. אחר כך את הרוח זה המידות הלא טובות, ואז זוכים להגיע לבחינה של הבירור של הנשמה. לפעמים אדם כבר הגיע, באמת גם לפי הבחינה שלנו, הגיע לעבודה של רוח נשמה. ופתאום מתעורר איזה עניין, אפילו שהוא כבר באמת נמצא בעבודה של רוח נשמה, תקן את המידות, אולי כבר מתבונן בדברים, להבין דברים קצת יותר לעומק, שזה יותר עבודה של הנשמה, אבל עדיין לא תיקן את הנפש בשלמות, יש לו חסרונות מסוימים. פתאום יסובבו לו משמיים, יסובבו לו איזושהי סיבה, פתאום הוא יצטרך לנסוע לחוץ לארץ איזשהו מקום, לעשות שם איזה מסע כלשהו, אולי איזה פתאום עבודה, יגידו לו, תשמע, אתה צריך פה לעזור למישהו וזה, פתאום נסע. לא, הוא לא יודע אפילו, משמיים. אז למה? למה קרובת משפחה שלו חולה, היא צריכה עזרה. או שעכשיו יש לו איזה עסק שהוא צריך לנסוע. באמת, כל הנסיעות האלה, זה הכל לנסוע עכשיו, אם נניח הוא נמצא בארץ ישראל, ובאמת הוא עובד, ברוך השם, עובד ברוח נשמה, אבל יש לו לפעמים חסרונות מסוימים שהוא צריך לתקן בנפש. פתאום משמיים, זהו לו סיבה, שיסע לאיזה מקום, ששם זה קשור, שזה כנגד הנפש שלו, יעשה שם איזה עבודה רוחנית, יברר אותה, זה רק דבר קטן, תיקנת אותו, תחזור לארץ, אולי עוד שנה תצטרך לנסוע עוד פעם. כל זה הנסיעות שלנו, הכתוב, המקובלים אומרים, נוסע ממדינה למדינה, נוסע ממקום למקום. אתה נוסע מעבודת הנפש לעבודת הרוח, מעבודת הרוח לעבודת הנשמה, חוזר חלילה. כל זה זה סיבובים בעצם, הכל זה בשביל העבודה הרוחנית הפנימית שלנו. זה כל הבחינות האלה. אז כמו שאמרנו, ארצות הברית זה סוד הרגלים. זה סוד הרגלים. אבל זה לא ראיתי לזה ראיה. דיברתי עם איזה צדיק, הוא אמר לי שזה נשמע לו מאוד, אבל אני לא אומר את זה על דרך הוודאי. גם בארצות הברית, מי שמכיר, מהמערב למזרח, זה כמה זה? 5-6 שעות טיסה מהמערב למזרח. זאת אומרת, גם שם יש שינויים גדולים מאוד. אמרנו על דרך האפשר, אנחנו לא מתחייבים שזה האמת. שהמערב זה קצת יותר למעלה. המזרח שם, סליחה, והפוך. המזרח זה קצת יותר למעלה. המערב, שם זה, מי שמכיר את זה, היינו שם לפני 3 או 4 שנים, הרגעתנו שם את החוסר חיות הכי גדול שיש בעולם. מה, לא הבנתי איך אנשים נושמים את האוויר של קליפורניה. הלכנו שם להתבודדות, היינו מרגישים מחנה. אין חיות. סיבר לי איזה ידיד שלי, הוא היה, לפני הרבה שנים, היה מפיק גדול מאוד בהוליווד. הוא היה כתב בארץ ונסע להוליווד. ושם הוא חזר בתשובה. ושם, בתוך הוליווד הוא חזר בתשובה, ומשם הוא בא לארץ, אז הוא כתב ספר שנקרא מהוליווד ליער הקדוש. הוליווד זה העץ הקדוש, היער הקדוש זה הוא מקבל לשמואל הנביא, ברוך השם. אז אנחנו ידידים טובים, יוסף סוקר, זה מי שהמבוגרים זוכרים, הוא היה כתב צבאי, אחד הבכירים בארץ, במלחמת ששת הימים. אז הוא אמר לי שהמחנק שם, הוא הרגיש כזה מחנק, איפה הוא הרגיש את ההשתחרות מהמחנק? הוא אמר ביערות של ירושלים ובמקומות האלה. אז זה הבחינה של הרגלין, שהבנו הרי הקדוש אומר, ככל שיורדים יותר לרגלין, פחות חיות רוחנית יש בדברים האלה. אז נחזור לעניין שלנו, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, סיימת את העבודה של מדרגת הרוח, עכשיו אתה הולך לעבודה של מדרגת הנשמה. לכן גם אנחנו רואים שמכאן ואילך עיקר העבודה של אברהם אבינו זה קושיות שכליות, זה לא דברים שבלב, אלא אי הבנות מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, ועם זה הוא צריך להתבונן, כי זה העבודה של בחינת הנשמה לעומת העבודה של בחינת רוח. עכשיו נראה עוד נקודה אחת בפרשה, נקודה שרבנו הרי הקדוש מגלה פה סוד מאוד גדול בדבר הזה. אברהם אבינו כידוע לקח איתו את לוט. בשלב מסוים לא הסתדרו, אברהם התחיל להיות עם הרבה צון והיו צריכים מראה, רואה צון, והיא מריבה בין רואה צון לרואה אברהם. אז אברהם אבינו אמר לו, ייפרד נא מעליי. בסדר, בוא ניפרד, אנחנו בסך הכל הוא בן אחיו היה, לוט היה בן אחיו של אברהם. אמר לו, לא מתאים לנו שאנחנו נהיה במריבה, בוא ניפרד. אז אברהם אבינו היה בחברון. לוט ראה את כיכר הירדן. מה זה כיכר הירדן? למעשה כיכר הירדן זה כל האזור של ים המלח. כתוב במדרש שזה היה המקום הפורה ביותר בעולם. לא היה מקום פורה בעולם כמו סדום. לכן לוט כתוב על סדום. וישא לוט את עיניו וירא את כל כיכר הירדן, כי כולם משקה לפני שחטא השם את סדום ואת עמורה, כגן השם כארץ מצרים בואכה צוער. כגן השם, סדום, האזור הזה, התורה מתארת אותו כגן השם. אומר מדרש רבה, אומר, היה שם כזה ברכה בכל העצים ובכל הצומח, שהיה שם אילנות מעין האילנות של גן עדן. זה היה המקום הפורה ביותר בעולם. איזה מקום, מה מדובר? כל האזור של ים המלח. מה שאנחנו יודעים, לפני שחט, הקדוש ברוך הוא את סדום ועמורה, והמקום הפורה ביותר בעולם, התהפך להיות המקום, אחד המקומות הכי צחיחים בעולם. שם זה סוד, כל גלות השכינה. זה שמה, שמה יהיה מלחמת גוג ומגוג, שמה הכל יתהפך במקום הזה. זה עתיד לחזור, עתיד לחזור להיות מה שזה היה. סדום בוחר, לוט בוחר את זה. הלך לגור שמה, לוט הלך לגור בסדום. אחרי שהוא עבר לגור שמה, התורה מספרת לנו על מלחמה שקרתה בין ארבעת המלכים לחמשת המלכים. ויהי בימי המרפל, מלך שנער. המרפל, מי זה המרפל? שאמר לאברהם, פול, טיפול לכבשן האש, נמרוד. שנער זה בבל. שום, אנחנו, שימו לב, כל ההיסטוריה, כל האורך, הדרך תמיד נתקל בבבל. בא עכשיו, הנמרוד, המרפל, זה הצד הרע של, של הלב. אריוך מלך אל עשר, כדלומר מלך אלם, ותידל מלך גויים. ארבעה מלכים באו ללחם כנגד חמישה מלכים, ביניהם סדום ועמורה, שהיו באזור ים המלח. דבר ראשון, המלכים האלה, המרפל מלך שינה, אריוך מלך אל עשר, כדלומר מלך אלם, איפה הם היו? איפה המלכות שלהם? מאיפה הם באים ללחם כנגד חמישה מלכים? הם באים, שינער זה בבל, זה עיראק. אילם זה פרס. זאת אומרת שהם באים בעצם ממרחק של היום זה, אנחנו יודעים, זה בערך 2000 קילומטר. הם באים ללחם מרחק של 2000 קילומטר כנגד חמשת המלכים שהיו פה, פה באזור סדום. המלכים האלה, מי הם היו? אומרים חז"ל, זה היו, קוראים להם מלכים. אבל מה הם היו? היום, לכל היותר, היו קוראים להם ראש עיר או ראש מועצה אזורית. זה היו מלכויות, זה היו, היו מלכויות מאוד קטנות, המלכויות. החמש מלכויות הן היו מלכויות מאוד קטנות. לעומת זה, המרפל, שנער, אילם, זה מלכויות ענק. זה, הם שלטו על אזורים, היה להם מיליונים של אנשים, ופה זה היה איזה עיר קטנה. הם באים מרחק של 2000 קילומטר, באים להילחם כנגד החמישה מלכים. בתו, בין היתר נלחמו כנגד מלך סדום ומלך עמורה. לוט היה בסדום, הם שבו את לוט. בשעה שהם נלחמו הם שבו את לוט. לקחו אותו איתו, בא השליח, הפליט, וגילה, וסיפר את זה לאברהם אבינו, ששבו את בן אחיו, מה אברהם אבינו עושה? וירק את חניכיו, לקח איתו אנשים, יש שאומרים למעשה שהוא לקח איתו רק את אליעזר, או שלקח איתו עוד קצת אנשים, יוצא לרדוף אחרי ארבעת המלכים הגדולים האלה. למה? כדי להציל את לוט. באזור דן, צפון הארץ, הוא השיג אותם, הקדוש ברוך עשה שם ניסים מופלאים מאוד, שם זה כתוב, זה הסוד, שהמדרש אומר, שאברהם אבינו זרק חול, התהפך להיות חצים, הרג את כל המלכים, ושחרר את לוט, החזיר את הכל, החזיר להם אלף סדום, לכל המלכים, החזיר להם את כל הרכוש, ואת הכל הוא יחזיר להם את זה, עצו לתת את זה במתנה, לא רצה, וככה, בפשטות, ככה סיפור. זה המעשה, הסיפור הזה. רבנו הרי הקדוש שואל פה שאלה. הוא אומר, מה למארבעת המלכים לבוא 2000 קילומטר בשביל איזה כמה מלכים קטנים? מה זה המלחמה הזאת בין הארבעה המלכים לבין החמישה המלכים? שנזכור שאין שום דבר שנעשה בעולמנו לחינם או מצד איזשהו הנהגה טבעית. זה לא פוליטיקה. מי שמסתכל על חיצוניות העולם רואה פה מהלכים פוליטיים. מי שמסתכל על הפנימיות יודע שלכל דבר ודבר יש שורש רוחני. אומר דבר נורא מאוד. אומר רבנו אריה קדוש בספר שנקרא שער הפסוקים על פרשת לך לך, אומר דבר נורא מאוד. אומר רבנו אריה שכל מובה באזור הקדוש, כל השפע של העולם, בין ברוחניות, בין בגשמיות, בכל בחינה, כל השפע יורד מלמעלה. איפה הוא יורד? מהי הדרך שלו לרדת? אומר הזוהר הקדוש, הוא יורד לארץ ישראל. הכל יורד לארץ ישראל. סביב ארץ ישראל יש אוהל. לאוהל הזה יש 70 חלונות. כמובן שזה אוהל רוחני. יש 70 חלונות. כאשר יש תורה, יש צדיקים בארץ, בדרך החלונות האלה עוברים לכל אומות העולם. לכל העולם עובר דרך החלונות האלה. כאשר יש צדיקים בארץ, השפע שעובר לעולם הוא בצמצום. מה שהם צריכים. הם מקבלים מה שהם צריכים. הקדוש ברוך הוא לא רוצה להשמיד אותם. הם יקבלו מה שהם צריכים. אבל, אך ורק לפי הצורך שלהם. אבל אם אין מי שיעבוד את הקדוש ברוך הוא בארץ, והארץ שוממה, מה קורה? השפע יורד, וכולו עובר דרך החלונות אל הגויים, אל אומות העולם. כל השפע, לכן הם יהיו אומות עם עושר, עם כבוד, עם תהילה, עם כוח צבאי, כוח חברתי, תרבותי, משפיעים בכל העולם. איך הגויים הופכים להיות בעלי עוצמה, בעלי כוח, משפיעים בעולם? צריך לדעת, השורש, אז הוא אומר את זה בכמה מקומות, השורש הוא שהשפע לא אין עם ישראל פה, אין מספיק צדיקים, אין מספיק עבודת השם, אין לנו זכות, אז השפע לא יורד לארץ ישראל, אלא יורד אל אומות העולם, הולך אל אומות העולם. זה דברי הזוהר הקדוש. אומר רבנו אריה הקדוש, עד שאברהם אבינו הגיע לארץ, ארץ ישראל, אז ארץ כנען, לא היה פה מי שיבוא את הקדוש ברוך הוא. איזה מי היה? לפני אברהם אבינו? לא היה. לפי האמת, ליתר דיוק, היו כאן כן כמה צדיקים, היה ישיבה בירושלים של שם ועבר, אבל ביחס למדרגה של אברהם אבינו, זה, אנחנו רואים שזה לא, אברהם אבינו במדרגה רוחנית הרבה הרבה יותר גבוהה מהמדרגה של הישיבה של שם ועבר. אומר רבנו אריה הקדוש, עד שכל עוד אברהם אבינו נמצא מחוץ לגבולות ארץ כנען, אין מי שיעשה פה את העבודה הזאת. שפע גדול מאוד מגיע אל אומות העולם. אברהם אבינו הגיע לארץ. ברגע שהוא הגיע לארץ, הוא התחיל לעבוד את הקדוש ברוך הוא. ואבן מזבח בשכם לשם הנראה אליו, אחר כך בבית אל. והתחיל ללמוד תורה, התחיל להתפלל, התחיל לקרב אנשים בארץ. התחיל להקים פה ישיבות, לגייר, ללמד את דרכי השם. אברהם אבינו, הצדיק הגדול ביותר, התחיל לתקן את קדושת ארץ ישראל. מכיוון שעכשיו אברהם אבינו נמצא בארץ, והוא מתקן את קדושת ארץ ישראל, מה קורה? השפע מתחיל להצטמצם לאומות העולם. הוא מתחיל ללכת לארץ ישראל. אומר רבנו אריה הקדוש דבר נורא מאוד. המלכים, ארבעת המלכים, הבחינו בזה. הם היו חכמים, הם ידעו מדוע השפע מצטמצם אליהם, שזה הכל בגלל אברהם אבינו. הם כל כוונתם היה במלחמת חמשת המלכים זה לשבות את לוט. וישבו את לוט, הם ידעו טוב טוב את הקשר בין אברהם אבינו ללוט. הם ידעו שאברהם אבינו לא יוותר בשום פנים ואופן. כל כוונתם הייתה או להרוג את אברהם או לתפוס אותו, לשבות אותו ולהוציא אותו אל תהיה בארץ. העיקר שלא תהיה פה בארץ. אתה בארץ, אתה עושה לנו בעיה, אתה לוקח מאיתנו את השפע. אומר רבנו אריה הקדוש, הם ידעו את הסוד הזה. האומות, המלכים האלה שבאו לפה להילחם, ידעו את הסוד הזה, וכל כוונתם הייתה אך ורק לתפוס את אברהם אבינו, למנוע ממנו לעשות את העבודה הרוחנית בארץ. כך כל זה מסביר רבנו אריה הקדוש על הזה. הוא אומר, עוד קצת מוסיף עוד דברים בזה, אבל זה היסוד של הדברים. על פי הדברים האלה, אנחנו יכולים קצת להבין כל הסיפור של ארץ ישראל מבחינת מדיניות חוץ, פוליטיקה בעולם, לא מובנת בכלל. יש פה איזה כברת ארץ, אם נסתכל מצד הטבע, מצד הטבע, הכוונה, ההסתכלות החיצונית של הדברים, מה כל העולם רוצה מאיתנו? כולם משגעים אותנו, עושים תנועה אחת פה, נתניהו מחליט לבנות איזה צריף ביהודה ושומרון, כל הנשיאים של כל כדור הארץ מתקשרים אליו, צועקים, לא משנה, במקומות אחרים, הורגים, טופחים, עושים מה שרוצים, פה בארץ, כל הזמן הגויים בפחד עצום על כל דבר ודבר שאנחנו עושים. אם הוא לא חזלה, מזלה חזלה. גם אם הם לא יודעים, אבל הם פועלים מאיזושהי נקודה יותר פנימית ממה שהם מבינים. הם מפחדים שאנחנו נקדש את ארץ ישראל, והם יודעים שהם יפסידו את כל השפע שלהם. שככל שאנחנו נקדש את ארץ ישראל, כך הולך השפע ומצטמצם, הולך ומצטמצם מהם. והם מפחדים פחד נורא מזה. כל הפוליטיקה בעולם, הכל מסתובב סביב הנקודה הזאת. זה לא משנה מה יגידו. תדעו לכם, יכולים להגיד שזה מפריע להם, זה מה רוצים נפט. הכל זה רק לבושים חיצוניים שכל העולם כולו רק רוצה את ארץ ישראל. ובעיקר, מה הוא רוצה? שאנחנו לא נקדש את הארץ. כי הם יודעים, בפנימיות שלהם הם יודעים, ככל שאנחנו נתחזק ונקדש את הארץ, כך הולך להשפע והולך ומצטמצם מהם, והם מפחדים פחד גדול מאוד מהדבר הזה. באמת, הם לא יודעים שבעזרת השם, שנזכה לעשות את זה בשלמות, גם הם ירוויחו מזה. זה הם לא יודעים את זה. שבאמת גם להם עצמם יהיה רווח גדול מאוד מהדבר הזה. אבל הם לא יכולים לדעת מזה. כרגע הם רק רואים את הצמצום שהולך ומצטמצם. ברוך השם, רואים שב-20-30 שנה האחרונות, כל העניין של התורה, התשובה והעבודה, עבודת השם בארץ הולכת ומתחזקת מאוד מאוד, מתעצמת מאוד. למעשה, אנחנו בלי לשים לב, כמו שהגמרא אומרת, אחד מהדברים שבא בהיסח הדעת זה משיח. אנחנו באמת לא שמים לב שאנחנו נמצאים, אנחנו לא יודעים מתי זה יבוא. אני מאמין שעד חצות, זה עוד שעה בערך, זה כבר הכל נגמר. אפילו אולי...
יש
כושר
ברכה
למשיח. אבל, אז אנחנו לא יודעים, אבל ודאי שאנחנו נמצאים באיזשהו תהליך רוחני מאוד מאוד לא פשוט, ומכיוון שהגזרה שהוא יבוא בהסך הדעת, אז מסיחים לנו את הדעת מזה. אבל באמת, אנחנו רואים כל יום ויום, אנחנו רואים ניסים מופלאים. מה הנס המופלא? כל התשובה שיש בעם ישראל, זה פלא גדול מאוד. זה בכלל לא דבר טבעי, כל התשובה שקורית. זה לא... אבל פשוט, היום זה הולך ככה. האדם קם בבוקר, הולך להניח תפילין, הוא אפילו לא יודע מה זה תפילין, הולך כבר להניח תפילין, אומר לה, זה, הוא בא לבית כנסת, תגיד לי איפה מתפלל לי פה בסידור. מה, למה אתה רוצה להתפלל? אל תשאל שאלות. קודם כל תראה לי איפה אני צריך להתפלל, אחר כך אני אסביר לך למה. היום זה ככה, זה הולך הפוך. ואני זוכר שלפני 30 שנה, כל בעל תשובה שהיה מגיע לישיבה, לבעלי תשובה, כמה ישיבות היו? היה 2-3 ישיבות בארץ. היה נתיבות עולם בבני ברק, אור שמח בירושלים. זהו, זה מה שהיה. זה בשנים הראשונות, זה כל מה שהיה. היה מגיע, אתם יודעים מה זה היה? בעל תשובה מגיע לישיבה, זה היה משהו חידוש אינסופי, הדבר הזה. מי יודע שיש כזה דבר? פתאום מגיעים. היום ברוך השם, כבר אי אפשר לספור את הישיבות, וזה כבר הפך להיות תהליך כמעט טבעי בעם ישראל. זה כזה... פשוט חוזרים בתשובה. פתאום האדם קם בבוקר, הוא יודע, זה האמת. הוא לא, היום לא שואלים אם צריך לחזור בתשובה או לא צריך לחזור בתשובה. תסביר לי מה אני צריך לעשות. הכוונה, באיזה עמוד לפלל בסידור. אל תגיד לי למה צריך לפלל בסידור. אני כבר יודע למה צריך לפלל בסידור. רק תגיד לי באיזה עמוד צריך לפלל. זה לא לבדו אותי. באיזה עמוד צריך לפלל בסידור. זה פלא גדול מאוד. ברוך השם, אין ספק שזה... אני זוכר שלפני כמה שנים ראיתי סטטיסטיקה של חברה חילונית. כמה בעלי תשובה יש ב-20 שנה שהיו לפני זמן הסטטיסטיקה? הגזבה שמה, וזה היה לפני, לפחות לפני 10 שנים, שב-20 שנה שלפני זה, הערכה הסטטיסטית היה שיש כמיליון בעלי תשובה. אנחנו לא שמים לב בעצם שכל עם ישראל, באמת מה שקורה, המהפכה האמיתית בעם ישראל, שכל עם ישראל מתהפך, לאט לאט, עוד שלה ועוד שלה, והכל זה בסך הדעת. מדברים כל מהבוקר עד הלילה, ואחר כך מהלילה עד הבוקר בתקשורת, על טראמפ, על כל מיני, זה, על כל התופעות שבעולם, ואתה עם הקדוש ברוך הוא יושב בשמיים משחק למו, אומר, תדברו הרבה, כל מה שהם מדברים זה לא קשור בכלל למציאות, שום דבר לא יצא במציאות, ממה שהם מדברים, אבל הם אוהבים לדבר, אז יש להם אפשרות, מדברים, מה הקדוש ברוך הוא בלתיים עושה? מחזיר את עם ישראל בתשובה. ברוך השם, גם אותם הוא מחזיר בתשובה, עוד מעט גם הם איזה, והרבה מהם מתחילים לחזור בתשובה. אז זה תהליך באמת באמת מאוד מאוד לא פשוט. זה משיח בא בהיסח הדעת. שימו לב, הארץ מתקדשת. הארץ כל יום ויום. זה, השם זיכה אותי, אני זוכר לפני 34, 35 שנה, בערים, היית הולך בתל אביב, ברמת גן, איפה היית רואה, איזה סימן של בית כנסת ישן, אולי היה שם איזה 10 סקנים מהדור הקודם שהיו באים להתפלל שם מנחה ערבית. גם זה ספק גדול מאוד. הרבה בתי כנסת בכלל עמדו ריקים. ישיבות, כוללים, שיעורי תורה. מי שמע על זה בכלל? זה היה אבאמים, זה היה הדבר הזה היה. אני זוכר בתל אביב רמת גן, חרדי, זה היה אבאם, בלתי מזוהה, משהו עצם בלתי מזוהה. זה לא היה ברור מה זה הדבר הזה. ובתוך כל זה, כזה שינוי. ברוך השם, מה קורה? ארץ ישראל מתקדשת. מתקדשת ארץ ישראל. אז כמו שאמרנו, כמו שרבנו ארי אומר, השפע הולך ומצטמצם. הצמצום הזה, שהוא כבר תהליך של כמה שנים, זה מה שזה עושה את כל המהפכות בעולם. כל המהפכות עכשיו שקורה, ואנחנו לא מבינים, אנשים משתגעים, משתוללים, ברגע אחד, אם מי ששם לב, 10 שנים אחרונות, כל המדינות סביבנו מהפכות. מהפכות. סוריה מהפכה, לבנון מהפכה, מצרים מהפכה, לוב מהפכה. מדינות שלא היה אפילו רמז שהולך להיות כזה דבר. בלילה אחד הכל מתהפך שם. הכל העולם עכשיו, כולם שואלים, למה? למה העולם משתגע? יש כל... אין סוף תירוצים. מה הסיבה האמיתית? זה מה שרבנו הרי קדוש אומר. הסיבה האמיתית זה מה שמתחזק התורה והתשובה, התפילה והאמונה בארץ ישראל. זה הופך את כל העולם. זה המהפכה, המהפכה האמיתית שקורית, זה ההתחזקות שלנו פה. לכן, מה זה גוג ומגוג? גוג ומגוג יגיע עד שלב מסוים שהם ירגישו שכבר חונקים אותם. יבואו הרבה אומות אלינו. עלינו יבואו. הרבה אומות יבואו אלינו. זה מה שרואים את רוסיה נלחמת בשביל אסד. באמת לפוטין אכפת מאסד? זה הדבר האחרון בעולם שיהיה אכפת לו מזה. הכל זה להתקרב אלינו. זה הכל להתקרב אלינו, כי הם מרגישים, הם לא יודעים להסביר את זה, אבל הם מרגישים שפה זה, אנחנו הבעיה. אנחנו באמת הבעיה. לא, מישהו אמר לי, אני לא מבין, כל הזמן רק מדברים נגדנו. אמר לי, אתה לא מבין למה הם מדברים נגדנו. מה אתה חושב שבגלל הפוליטיקה הם מדברים נגדנו? בגלל הפוליטיקה אין סיבה. הם מדברים נגדנו כי אנחנו לוקחים להם את כל החיות. את כל השפע שלהם אנחנו לוקחים. באמת, מה התיקונם? מה התיקון שלהם? התיקון שלהם, ויש כאלה שהם מהגויים שזוכים לזה, ויזכו לזה, להתבטל אלינו. ברגע שהם התבטלו לעם ישראל, שאנחנו גם צריכים להיות ראויים לזה שהם התבטלו אלינו, כי מציון תצא תורה הוא דבר השם ירושלים. אנחנו לא רוצים לשלוט על העולם מצד משהו בעולם הזה, אלא מצד גילוי התורה, גילוי האמונה, גילוי דרך השם. ככל שאנחנו נזכה לגלות ולהפיץ את האור של השם בעולם, יותר ויותר יתבטלו אלינו. ברגע שהם יתבטלו אלינו, הם יקבלו שפע אחר לגמרי. הרבה יותר גבוה ממה שהם מקבלים עכשיו. אבל המלחמות שלהם כרגע כנגדנו, כי הם מפחדים לוותר על השפע שלהם. הם מפחדים לוותר על זה. הם לא יודעים, הם מבולבלים. הם לא יודעים, לכן זה כל הדיבורים, אבל בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יעזור שהכל יתהפך לטובה ברחמים וחסדים. בעזרת השם, בט"ו בשבט אנחנו עושים נסיעה ביחד עם רוני ונורית, מרכז שמיים, עושים נסיעה ביחד. זה גם למשפחות, גם לגברים, לרווקים, רווקות. ואני רוצה להגיד משהו, שברוך השם כבר כמה, 3 שנים אנחנו עושים את זה כבר? 3 שנים. והנסיעות האלה זה נסיעות מאוד מאוד, מאוד מאוד מיוחדות, נפלאות מאוד הנסיעות האלה. אז כל מי ש... רוצה ויכול, רוצה להגיד לאחרים, כדאי מאוד מאוד להצטרף לנסיעה הזאת. בעזרת השם נזכה להיות בט"ו בשבט אצל רבנו.